מולי, אתם טענתם שמה שיורד במשתה היין ביום השני זה מה שאחשוורוש אמר, לא מיני ולא מקצותי. ויום, מה שאמר למרדכי, ויום המלך לצב גם ביום השני במשתה היין, מה שאלתך אסתר המלכה ותינת אליך, אמר לך שתכת חוצי המלכות ותאה, וטען אסתר המלכה ותאמר, אם מצאתי חן בעיניך המלך, ואם אל המלך טוב, תינתן לי. ואתה אומר, אולי בקשתי ותבוא מחר למשתה השלישי, לא. עכשיו היא אומרת, תינתן לי נפשי בשאלתי. נפשי בשאלתי. אני מבקש את הדבר, אני רוצה להרוג אותך מלכתי היקרה. ועמי בבקשתי. כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד. אסתר מתארת את הגזירה נגד העם היהודי כהתנרשות פוליטית של המן פה. ובת אחת היא פורקת מעל ליבו של אחשוורוש מועקה גדולה. ובכן, לא מדובר בשני קודקודים נגד הקודקוד השלישי, המן ואסתר נגדו, אלא בדיוק להפך, הוא ואסתר נגד המן, כמה נפלא! כל מאזן הכוחות משתנה לטובתו. זה לא לטובת המן, מה שקורה. כל המתח והצבנות מופנים עכשיו מאחשוורוש כלפי המן. הקלה גדולה הייתה לליבו, אסתר איתו, ועכשיו שניהם נגד המן, ומה מתברר לו? שהמן הזה מואשם בזה שהוא בעצם, בקשת ההשמדה של העם היהודי הייתה מכוונת נגד המלכה שלו. זה חידוש גדול. בתככים הפוליטיים של מלכות פרס זה בהחלט פרשנות סבירה למה שהמן רצה לעשות. המלך נדהם מאוד. קודם כל הוא שואל, מי זה זה בכלל? מה את מדברת? ואז היא אומרת לו, איש שר ואויב, המן הרע הזה! ואז הוא נזכר, כן. זה המן שביקש להשמיד את היהודים, אם כן הכל הוא נגד אסתר היה, איזה תכך פוליטי שהוא לא העלה על דעתו. המן מופתע לחלוטין, רק זה חסר לו. בבוקר הוא עוד הרכיב את מרדכי אל הסוס וקרא לפניו ככה יעשה. עכשיו אחר הצהריים הוא שומע דברים, הוא לא יודע מאיפה זה בא לו. והמן נבעק מלפני המלך והמלכה. נבעק פירושו נבהל מאוד. זה חשוב מאוד שהוא מתבהל, מכיוון שאסתר הולכת להביא למצב שבו המן מתעלה בטעות. לפני שהמן יספיק לפתוח את הפה ולהגיד שהכל הוא. אסור לתת למן רגע אחד לפתוח את הפה, כי זה עלול להרוס את כל ההצגה. הסוג של המשפט, שהמן נתון בו, נקרא בימינו, במאה שלנו, משפט קפקאי. משפט שבו המציאות היא עולה על כל דמיון, היא מתנהגת לפי חוקים אחרים לגמרי ממה שמוכר. זה בדיוק מה שקורה פה. מאשימים פה את המן במשהו שהוא לא יודע בכלל מאיפה זה בא. הוא לא יודע שאסתר יהודייה וכשהוא גזר על היהודים. הוא לא מבין מאיפה, הוא נבעט. המלך קם בחמתו ממשתה היין על גינת הביתן. חשוב מאוד שהמלך יצא עכשיו, להתרענן קצת, לחשוב קצת, לסדר את המחשבות שלו. זה עוד חשוב שהוא יהיה בגינת הביתן, למה? מה? כדי שהמן לא יוכל לדבר איתו. אז מי ידבר המן? רק עם אסתר הוא יכול לדבר. והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה. מה אתם הייתם נותנים בסיב עכשיו בשעה הזו? מה הוא אמר לאסתר? מה? אני לא ידעתי בכלל שאת יהודייה. אם הייתי יודע, אולי לא הייתי גוזר על העם היהודי. איך את מאשימה אותי? זה הכל טעות, זה לא נכון, אני נאמן לגמרי לך ולמלך, מה פתאום? אסתר יודעת את כל הדברים האלה, הם לא מפתיעים אותה בכלל. חשוב מאוד שהיא תשמע אותם ולא תשמע אותם אחשוורוש. אבל כשאחשוורוש סוף סוף נכנס לביתה, מה הוא מוצא? הוא מוצא שהמן נופל על המיטה של אסתר עליה. גם חולשתו הנפשית של המן הביאה אותו להיכשל בעוד דבר שלא צריך להיכשל בו. אנחנו יודעים היום את החופים שבהם במלכות פרס אסור היה להסתכל בפני המלכה. אסור היה בכלל לגבר זר להסתכל עליה. להתנפל על המיטה שהיא נמצאת עליה? שומו שמיים, זה בניגוד לכל כללי הנימוס. זה נראה כמו ניסיון לאונס. ועל כן יוצא מפי המלך המשפט הקשה, ויאמר המלך, הגם לכבוש את המלכה עימי בבית? מבין היטב את המשפט הזה. ששמעתי לפני שיצאתי לחצר גינת הביתן, מה היה? שהמן מנסה לכבוש את המלכה בחוץ. באמצעות מה? באמצעות גזירת השמדת היהודים. עכשיו הוא מנסה לכבוש את המלכה בבית? אין לו בושה, אין שום מעצורים לפני המן הזה. בהתחלה הוא ניסה להתנקש פוליטית בחייה באמצעות איזו הונאה של השמדת היהודים, עכשיו הוא מנסה לאנוס אותה אצלי בבית. וזם לפרן, למלך, לפני המן חף. הוא לא יודע, אין תשובה בכלל לשאלות האלה, מה? תראו במה מאשימים אותו. עכשיו הוא מנסה, עכשיו אומץ, קודם התנקשות פוליטית, הוא לא יודע בכלל על מה הם מדברים. קשה לענות על האשמות כאלה, כי אין להם שחר. ועדיין אנחנו צריכים את המקה דפטיש. וזה נותן לנו חרבונה זכור לטוב. היום חרבונה, איך הוא הגיע לשם פתאום? משתי אינטימי, בן המלך, פתאום הוא מצאת שם. ומה יש לו לומר לחרבונה? גם, תשימו לב למילה גם, שמתפקדת פה פעם שנייה, כלומר, בנוסף לזה שהוא רוצה לכבוש את המלכה מבחוץ באמצעות ההונאה של השמדת היהודים, ובנוסף לזה שעכשיו הוא ניסה ליהנות אותה, יש לי עוד משהו לומר לך, אדוני המלך. גם, הנה, העץ אשר עשה המן למרדכי, אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית המן גבוה 50 ממה. שני רמזים יש לו פה. קודם כל, למה הוא רוצה לקלוט את מרדכי? כי הוא עשה טוב עם המלך, המן הוא כידוע מורד גדול במלכות. והוא רוצה לרשת את מקומו של המלך, הוא רוצה לסלק את המלכה קודם כל, עכשיו הוא רוצה לסלק את מרדכי בגלל שמרדכי דיבר טוב על המלך. הוא לא שיקר, הוא לא אמר כאן דבר שקר חרבונה. אבל ברור שבהקשר הנתון, מה שחרבונה אומר, כן כן, הוא המורד הגדול במלכות, שהרי הוא רוצה להרוג את מרדכי שהוא דיבר טוב על המלך. ואם העץ עומד, מה יותר נרמז מאשר, אדוני המלך, יש לך בדיוק אפשרות להשתמש בעץ הזה, והמלך מיד מקבל את הרמז הזה. ויאמר המלך, תלו הוא עליו, ויתלו את המן על העץ, אשר הכין למרדכי. וחמת המלך שכח, חסלנו אויב מסוכן מאוד לממלכה, אדם שניסה לכבוש את המלכה, אדם שניסה לסלק כל יריב פוליטי, וגם את המלך בעצמו הוא ניסה לסלק. זה שקר גמור. לא היה ולא נברא. לא היה שר נאמן יותר לאחשוורוש יותר מהמן. המן נפלא בטעות. לא צריך להתאבל על זה, אני רואה שכן מאוד... אבל אני רוצה לומר שהסיפור של המגילה אומר... שנצוותה פה עלילה מתוחכמת ומרושעת שגרמה לכך שהמן נתלה על העץ לפני שהוא הספיק להגיד את המשפט הקריטי. רבותיי, הכל טעות, אין כאן שום, הכל טעות איומה. קפקא לא יכול היה לכתוב סיפור כזה, זה הכל לא יאומן. את זה הוא יגיד בעולם האמת. יודעים את זה שהכל לא היה ולא נברא, לא מבהיל אף אחד. אסתר תכננה פה מהלך גאוני שהצליח למעלה מן המשוער לחסל את המן בלי שהמן יבין מאיפה זה בא לו ובלי שהוא יבין מדוע, להפוך אותו למורד במלכות. אגב, זה שהמן באמת נרד כמורד במלכות רואים מההמשך, שהמלך אומר את בית המן נתתי למרדכי. על פי איזה כלל זה הולך? שהמורד במלכות נחסיו יורש אותם המלך, והמלך יכול לעשות בהם כתוב בעיניו. כלומר, זה ברור גם שהמן נקלע כמורד במלכות. ואני שואל אתכם, האם המן היה מורד במלכות? בשום פנים לא. האם היה מישהו נאמן יותר ממנו? הוא היה נאמן לגמרי לאחשוורוש. אבל הוא נקלע כמורד במלכות. בלי שאפילו נתנו לו את הצ'אנס להסביר איך קומדיה של טעויות גרמה לקליטו על עץ. כל זה היה בתוכנית של אסתר. לשם זה היא הלכה אל המשתה הראשון, אל המשתה השני, אל מה שביניהם, אל הפיצוץ הבלתי נמנע שהיא בישלה בין המלך לאמן, ולהאשמה הדרמטית שלה, שהיא ידעה שבשקר מסודה, שאמן בעצם רוצה לחסל אותה. היא ידעה שזה שקר, כי היא לא גילתה בכלל שהיא יהודיה, ושאמן לא ידע שהיא יהודיה. מה אכפת לה שזה שקר? ממתי אסור לשקר? אמן חוסל בעלילת שקר זדונית. ככה, זה מה שהמגילה רוצה לרמוז לנו. איפה אסתר ואיפה מרדכי? מה שהמגילה רוצה ללמד אותנו, ובזה אנחנו מסיימים, זה שבשעת סכנה לא רק נתבעת מסירות נפש כמו שראינו בהתחלת השיעור. במה נתבעת מסירות נפש בהתחלת השיעור? מה? בנכונות של אסתר להסתכן בזה שהיא ניגשת אל אחשוורוש בלי להיקרף. זו הייתה סכנה קלה. מה שהמגילה מלמדת אותנו, שבשעת סכנה לעם ישראל צריך מסירות נפש גם של שתדלנות כמו של אסתר, שמגייסת לצורך הצלת העם היהודי את כל הכוחות הנפשיים שלה, את כל הכוחות האינטלקטואליים שלה, את כל העורמה והתחכום שיש בה, והייתי אומר גם את כל היכולת הנשית שלה לסובב את הגברים שמסביבה על אצבעה הקטנה. כי כן, במילת אסתר, מעמדה של האישה הוא השפל ביותר בכל התנ"ך. והוא ימשול בך במגילת אסתר, זאת כללה אמיתית. אבל אסתר מראה מי מושל במי. והיא מנצלת את נשיותה, את ארמומיותה, תחכומה הפוליטי, הבנתה הפסיכולוגית, נכונותה להסתכן גם, היא מסתכנת את עצמה, כפי שאמרתי פעם נוספת, הכל כדי להציל את עם ישראל. וזה לקח גדול של המגילה, מה גדולה התביעה אל מי שתים אליו, אל מי שעליו מוטל את האחריות להציל את עם ישראל. כמה כוחות הוא צריך לגייס לצורך העניין הזה כדי לבצע את משימתו. זה אחד הלקחים הגדולים של מגילת אסתר.